בפסוק י"ג. אמרנו שאותה אישה יפת תואר, היא גורמת לאותו יהודי שהוא ירצה לשאת אותה, להתחתן איתה. אז באה התורה ואומרת, רגע, מה עושה את האישה ליפה, מי יודע? ציפורניים, השמלות, השערות, באמת, כמה הן מטפחות את הדברים האלה, ולא בגלל שהם למדו את זה בבית ספר, אלא זה דבר טבעי, ככה הם נולדו עם הדבר הזה. אז באה התורה ואומרת, קודם כל נראה מה יקרה, אם גם אחרי שהיא לא תטפח את הציפורניים, תגדל ציפורניים, וגם יוריד את הבגדים היפים, וגם תעסק קרחת, כמו שאתה עשית קרחת. האם גם? לא, אתה לא בחורה, זה בסדר גמור. אז האם גם כן תאהב אותה, תרצה את החשוק בה או לא? נראה כל הסממנים החיצוניים. אז זה משהו, נסירה עצימת שביה מעליה וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, חודש. ואחר כן תבוא אליה ובעלתה ואתה לך לאישה. אומר רש"י, והסירה את שמלת שביה. מה זה שמלת שביה? לא דווקא השמלה שנפלה בשבי, אותה שמלה. לפי שהם נעים, השמלות האלה. שהגויים בנותיהם מתקשטות במלחמה בשביל להזנות אחרים עמהם. זאת אומרת, מה שצריך להבין, כשיש מלחמה, הסיטואציה של מלחמה היא כזאת, רואים את זה היום אצל המוסלמים, אצל הדבר הזה, שהם מנצחים במלחמה, הם, הנשים חסרות עונים. הגברים במלחמה או נפלו או בשבי או דברים כאלה. אז מה האישה יכולה לעשות בשביל להציל את אורה, את נפשה מכל זה? היא אומרת, טוב, נפלתי בידי אויב, לפחות אני אתקשט לפניו. במקום שהן תהיינה צנועות ותברחנה או משהו כזה, הם, בדיוק ההפך. הן מתלבשות יפה וכל זה, למשוך אליהם את המנצח. אז זה נקרא שמלת שביה. השמלה שהיא נפלה בשבי, זאת הייתה השמלה היותר יפה שהיא לבשה. הסירה את השמלה הזאת, כן? הסירה את שמלת שביה לפי שהם נעים, שהגויים בנותיהם מתקשטות במלחמה בשביל להזנות אחרים ממהם. אצלנו, דרך אגב, זה בדיוק הפוך. בשואה, למשל, בנות ישראל הצנועות היו מוכנות למות. למות. מתו שם במאות ועשרות. רק שחס ושלום לא ליפול בידי הגרמנים או הגויים, משהו כזה. זה היה, בסלעין כאן בדיוק הפוך התופעה הזאת. ככה הוא אומר. וישבה ביתך בבית שמשתמש בו. מה, איפה הוא משתמש? בסלון. נכנס, נתקל בה. יוצא, נתקל בה. רואה בבחייתה, כל הזמן דמעות, בוכה. איזה גבר אוהב אישה בוכה? אף אחד לא אוהב מישהו בוכה. מה היא בוכה כל כך? רואה בניבולה, כדי שתתגנה עליו. ואם אחרי כל זה הוא רוצה אותה, אין ברירה. ובכתה את אביה, כל כך למה? כדי שתהיה בת ישראל שמחה, וזו הצבא. בת ישראל מתקשטת, וזו מתנבלת. כאן מדובר אחרי הכל, כן? ואז הוא משווה, והוא אומר, מה כדאי לי, בת ישראל או בת אשת יפה תואר? אז לכן הוא אומר, אבל אם אחרי כל זה אתה בכל זאת חושק בה, טוב, תתחתן אותה. אבל תדע לך שהתוצאות לא תהיינה, איי, איי, איי. היו בן צורר ומורה וכל הדברים האחרים. אנחנו במשניות, בשביעית. פרק ב', שביעית פרק ב'. משנה ד', מזעמין את הנטיות וכורכין אותן וכותמין אותן ועושים להם בתים ומשכין אותם עד ראש השנה. מה זה המילה מזעמין? נטייה שנקלפה מדביקים זבל במקום הכילוף להבריאו. מה שנקרא בלשון שלנו תחבושת. אנחנו, אם יש לנו פצע או משהו, חופשים את המקום. אבל העצים, התחבושת שלהם זה הזבל. אני לא יודע למה, מה הסיבה העניינית, כי יכול להיות שנמנוע המזיקים שיחדרו, משהו כזה. הם מריחים ריח לא טוב, אז הם בורחים המזיקים. כן, אולי, אני לא יודע, אבל בכל זאת ככה מנהג. כדי שלא תמות הנטייה, שמים זבל על המקום של, שיש שם את הפצע הזה. ויש מפרשים מושכים את הנטיות בשמן שריחו רע, או, התכוונתי לדעת גדולים, שריחו רע, רע כדי להבריח את התולעים. כי התולעים נכנסים במקום שיש חולשה. אז אומרים, הקליפה התקלפה, שם התולעים נכנסים לעץ, יש כאלה תולעים שנכנסים לרעיתים, לזה, ואוכלים את העץ מבפנים. אז עושים שם את הדבר הזה שלא יבוא התולעים האלה. וכורכים אותם במטלית להגן עליהם מפני החמה ומפני הצינה, עוטפים את העצים. ויש מפרשים, מקפצים את הענפים וקושרים אותם למעלה בראשיהם, שלא יהיו נוטים לארץ, כי עושים שלא יפלו, אלא מעלים אותם למעלה. וקוטמים אותם, חותכים ראשי הענפים, יש מפרשים, נותנים אפר על שורשיהם להשביחם של העצים, של הנטיות, ועושים להם בתים, מקיפים אותם בקנים ועושים להם סוכה כדי להגן מפני החמה ומפני הצינה, גשמי זף, רוחות שרה. היום אני יכול להגיד לכם, מניסיון של חתני לפחות, יש בעלי חיים שהם אוכלים את הגזע, למשל צבעים. אז מה שהם עושים בנטיות בשומרון, הם שמים בתוך חבית, עוטפים את ה... נוטים בתוך חבית את העץ, את זית או עץ אחר, כדי שתיל רך, שלא יבואו הבעלי חיים ויאכלו את הדבר הזה. זה אותו עיקרון, עושים להם בתים לעצים, כן. ומשקים אותם, שופכים מים על ראש האילן, והם יורדים על גוף האילן כולו, משקים אותו. כל אותן עבודות עושים עד ראש השנה של השביעית. ורבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אף משקהו את הנוף בשביעית, זאת אומרת, אפילו בתוך שביעית, לא רק בשישית. מותר להשקות את נוף האילן, דהיינו ראשו וענפיו. אבל לא את העיקר, זאת אומרת, לא לעשות צלחת ולהשקות, אלא רק מלמעלה. עיקר את השורשים שלא יעשה בשביעית דרך שעושה בשאר השנים, זאת אומרת, רק בשינוי, צריך להשקות את הנטייה, הנטייה היא תמות, לא, אין עניין שהיא תמות. אבל הוא עושה את זה בשינוי, במקום להשקות על הקרקע, תשקיע למעלה. מה שנקרא היום ממטרות או משהו כזה, שמשקים את העצים מלמעלה ולא למטה. ישר כוח. אנחנו באורות. קוף סמך, היי. קוף סמך. יוד זין. אי אפשר לנו, למטה, כן? אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. היה כאן רב חשוב מאוד, שהוא נפטר פה, הוא לימד כאן 20 וכמה שנים, קוראו לו רב יאיר אוריאל, זכרונו לברכה. אז הוא אומר, מכון מאיר זה תחיית המתים. למה? באים כאן אנשים שבאמת, מבחינה רוחנית, מבחינה יהודית, מבחינה זאת, הם באות גמור, לא מכירים, לא למדו, לא יודעים, שום דבר. וכמה קיים לתחייה? זה מה שהוא אומר, התחייה הכללית, אני לא יכול להגיד, עם ישראל כאן מתחייה, אבל הפרטים, כל אחד חי לו כאילו באוט, מבחינה יהודית. התחייה הכללית והתחייה של הפרטים צריכים להיות במקביל, ביחד. כן, זה לא...
מה זה האינדלס פה?
על דבר תחיית לאומית, כן, על דבר. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית, כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. על כן, תחיית הנשמות בכללי תחייה אמיתיים, הרי היא חלק היותר מעכב בתכונה של תחייה לאומית. מה שנקרא היום תשובה. אתה לא יכול לדבר על תחייה לאומית בצורה שלמה, אם האנשים בעצמם, הם לא קמים לתחייה מבחינה יהודית, מבחינה רוחנית. אז זה אבא עתליה, זה קשור אחד בשני. זה מה שאנחנו, מה שאנחנו כותבים, תשובה מאהבה, יש את הכנס הזה, התשובה מאהבה תאיר את האומה, משהו כזה. התשובה שכל אחד מאיתנו, זה לא עניין פרטי, זה עניין ששייך לכלל. והדאגה הזאת, שתחיית הנשמה היא מונחת עמוק בלב הקדושים, המאמינים בתמימות לב, אשר לא ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה, החיים על פי התורה והאמונה בתורת השם, במקור החיים העליונים, הם דואגים שכל אחד ואחד יחזור בתשובה. אדם שהוא קשור, מחובר, בקדושה, בתארה, אל רצון הבורא, אז במילא הוא רוצה שגם האחרים יזכו לדברים. אולם אתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה, לכל היקפה בא אלינו, מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי נפש כאלה, שיובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית, לתחייתה של האומה בכלל. דהיינו, אנחנו צריכים להבין שכל בחור שחוזר בתשובה, זה לא עניין פרטי. זה מחיה את האומה, זה עניין שמחיה את כל המצב. לא כמו שיש לצערי נורא בעלי תשובה, שאני אומר מרכאות, שהם מסתגרים ומתנתקים מהמשפחה, מהחברה, מכל הדברים. זה לא, אדרבה, צריך להתחבר ולחבר. אמנם אתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה באה אלינו, מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי נפש כאלה שיובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית לתחייתה של האומה בכלל. וזה נשתכח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה שעוסקים רק בכלל ולא עוסקים בפרט. כמו שנשתכחה דעת אלוקים חיים מהחלק היותר גדול, של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית. זה שאתה מהנדס אי-טק או משהו כזה, זה לא אומר שאתה לא צריך להיות מחובר לקודש. זה שאתה מתעסק בכלכלה או במדע או דברים כאלה, אז זה אומר, אז מה? אז זה לא אומר שאתה לא יכול לדבר, אדרבה, תתחבר עם זה לקודש. כן? כמו שהתרבות המודרנית בכללה היא סובלת, מחשקים באין שיעור מצד המחלה של שכחת השם. התרבותיים תרבותיים, אבל שוכחים את ריבונו של עולם. ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית. והחלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעסוק באלו שתי העבודות ביחד. תחיית הכלל ותחיית הפרט. תחייתו של השכל האלוקי בתוך המדע המעשי, וכל מחלקותיו, גם במדע, גם בדברים. ותחייתה של הנשמה האלוקית בתור תחייה לאומית לכל מערכותיה המעשיות. ישר כוח, ממש דברים מופלאים. כל כך הוא צודק. יש לנו תוכנית באינטרנט וגם בטלוויזיה, נקרא אנשי אמונה בעולם מעשה. מביאים כל מיני אנשים שהם עוסקים במדע, בכל מיני עולם של עשייה, אבל מראים שהם לא מנותקים מהאמונה, זה לא עומד בסתירה, אדרבה, זה מחזק את זה.